עמוד קוף מם ג' בפרק צדיתת במוסר הקודש. הטבעיות והחירות, הנה, בנימין מיד תפס. טוב. יש מגמה שחוזרת על עצמה מדי פעם בהיסטוריה וגם בעת החדשה, שאדם צריך לחזור אל הטבע. למשל, המייסד של תנועת הצופים, בדן פאוול, הוא רצה לחנך את הנוער, לשפר את הנוער, לתקן את הנוער, על ידי חזרה אל חיי הטבע. מה? תנועה עולמית, כן. סביבת הצופים, אמנם הוא היה קצין בריטי, אבל הוא חשב שמה שחסר לנוער זה לחיות עם הטבע, ולכן הוא הקים את תנועת הצופים. ובאמת הם למדו לחיות ביערות, לחיות חיי הטבע. מתוך מחשבה שהטבע מתקן את האדם, כן. הבנתי. האם הוא צדק? זאת השאלה. כן, כל אדם שמביא רעיון, צריך לבדוק באיזה מידה הוא צודק, באיזה מידה הוא לא צודק. הוא כל רעיון. אנחנו גם עדים לכך שהרעיון של החזרה אל הטבע נוצל על ידי תנועות פוליטיות פשיסטיות, וגם במידה רבה על ידי הנאצים. גם היום, כשמדובר על חזרה אל הטבע, בתנועות ירוקות, מה שנקרא, אקולוגיות, יש שני זרמים בדבר הזה. יש מה שנקרא התנועות הסביבתיות הלייטיות, או soft ecology, אבל יש לנו גם deep ecology, זאת אומרת, הסביבתיים המעמיקים, שסבורים שהגנת הסביבה זה לא רק לטובת האדם, זה בעצם כדי לשוב אל משהו שעוות על ידי האדם, וצריך האדם להיבלע מחדש בישות החיה יותר כוללת, שזה הטבע. ולפי התפיסה הזאת, למשל, יש איזה בריטי בשם ג'יימס לבלוק שכתב על זה, היצור החי היותר חשוב זה כדור הארץ. הוא יצור חי. מה אנחנו? אנחנו איברים בתוך זה. ולכן מה שחשוב זה המשך החיות הביולוגית של הכדור, והמין האנושי מבחינתו יכול ללכת פייפן אם צריך, כי מה שחשוב זה החיים הכוללים. ויש גם בתנועות האלה שלילה, גם של המשטר הדמוקרטי, גם במידה מסוימת של המוסר, ושל האמונה המונותאיסטית, היהודית. כלומר, יש שם גם שאיפה של חזרה אל הברבריות. אז כך שאצל היהודים, כשאנחנו שומעים שצריך לחזור אל הטבע, יש לנו תמיד חששות. אנחנו מסתכלים אחורה וקדימה, איך מתכונן הפוגרום הבא. כן? כלומר, אז יש שאלה, השאלה שלך, האם הוא צדק? היא שאלה בהחלט במקום. צד שני, בוודאי שלחזור אל הטבע, יש בזה דבר טוב. הרי הטבע הוא בריא, הטבע הוא טבעי. גם עם ישראל חוזר אל טבעו. כן? אל טבעו הראשון, אל הטבע התנכי. בראשיתה של הציונות הייתה גם רומנטיקה פרו-תנכית. למשל, כן, מה אתה אומר? באנתרופוסופיה יש גם מרכיבים של זה. זה לא הדבר היחיד שיש שם, אבל בוודאי שגם זה נמצא שם. כן. רומנטיקה תנכית. למשל, התחילו לדבר על השירה העברית שקיבלה השראה מן התנך, שיר השירים, בצלאל, המוטיבים של בית הספר לאומנויות בצלאל היו מוטיבים תנכיים מובהקים. במידה מסוימת מתוך רצון להשתחרר מן האחיזה של היהדות הרבנית. היהדות הרבנית ההלכתית, המעצבנת, עוסקת בפרטים. אז אמרו, בואו נדבר יותר על מה שהיה. גם אפשר לכלול בזה את תנועת המשוררים הנקראת התנועה הכנענית. התנועה הכנענית של עמוס קינן ויונתן רטוש. כל החבר'ה האלה שדיברו על כך שהטבע הארץ ישראלי הוא בעצם המקור של הזהות שלנו, יותר מאשר המסורת היהודית. כן? הארץ ישראלי. כן, זאת אומרת, מה מייסד את הזהות שלנו פה בארץ? הקשר לאדמה או הקשר למסורת של הספרייה הזאת? כן? אז הייתה תנועת משורים הכנענית, שהיא בעצם גרסה יהודית של תנועת הבאס הסורית. תנועת הבאס הסורית גם כן דיברה על סוריה הגדולה, מהנילוס ועד הפרט, בדיוק מה שאנחנו רוצים גם. ודיברו על כך שהיסוד הארצי הוא יותר משמעותי עבור יושבי הארץ מאשר המסורות הדתיות או התרבותיות השונות. לא יודע אם זה דבר אחד, בכל זאת יש פה שני כתבים. כן? אז אם כן, הרב דן פה בנושא של הטבעיות, זה לא המקום היחיד. יש הרבה צדדים של דיון במשמעות של מושג הטבע והטבעיות ברב קוק. אחד מהם זה פה. זה לא הכל, אבל זה אחד מהם. בואו נקרא בפנים. שווים אנו אל מושגי הטבע. גם במובן הרוחני, וזהו תפארתנו. כלומר, אנחנו שווים אל הטבע שלנו. והטבע שלנו יש גם טבע רוחני. עכשיו, המושג של טבע רוחני זה מושג של הרב קוק. לא תמצאו אותו במקומות אחרים. טבע רוחני. הייתי אומר אפילו שזה תרתי דסתרי. הטבע זה חוקיות. רוחני זה חירות. והרב מדבר גם על טבע רוחני. יש תנועות פילוסופיות דומות לזה, אבל זה מיוחד לרב, שהרב איננו מתיירא מהמושג הזה. הטבע הנשמתי, הטבע הרוחני וכדומה. הרוחניות. מה אתה אומר? אני לא שומע אותך. כן, כן, נראה לי כך. הרוחניות, המוסר, הוא רוצה להגיד יותר מזה. הטבע הרוחני הוא התפארת. כן, ברור. הרוחניות, המוסר, השקיקה האלוהית, כשהיא מוכחת בתור חטיבה טבעית, הרי היא מארגנת את האדם, העולם והחיים. במערכה של עושר עליון נשגב אידיאלי, והעולם הולך ומתקן במלכות שדי. שדי שאמר לעולמו די, שאמר לאלהותו די. כלומר, שדי זה החוקיות שבתוך העולם הרוחני. בסדר? זה נקרא מלכות שדי. מי זה? מה? שאמר לאלהותו די, ואמר לעולמו די. מה? כי הוא מדבר פה על טבע. תודה רבה. חוקיות שייך לטבע. והוא מסביר שיש פה טבעיות בתוך הרוחניות. מה זה הטבעיות בתוך הרוחניות? שהרוחניות איננה רק איזושהי עלייה מעל הטבע באופן בלתי מבוקר, יש גם היגיון פנימי לרוחניות. מה זה טוב? לא מזל טוב, אלא מה זה טוב. מה זה טוב? הנה הרב מסביר. מי זה לא ישתוקק לזה? שיהיה הטוב והצדק טבע קנוי בכל נפש. הרי אני בדרך כלל נלחם בשביל להשכין בתוכי את הטוב והצדק. יש לי גם נטיות נגדיות לטוב ולצדק. יצר הרע. אז מי זה לא ישתוקק לזה שיהיה הטוב והצדק טבע קנוי בכל נפש? ומי זה לא ישאף שהוד החיים העליונים בהוד רוחניותם, סיגוב מציאותם, יהיו מאוגדים בעוצם הטבעיות שלנו? מי לא ידע מה? עוצמה. מי לא ידע שניצחון הטוב והחיים על הרע והמוות הוא מאוחז בהקביעות של הטוב והחיים בתוכיות הטבע המסודרת האיתנה? טבע זה זכר או נקבה? המילה טבע. זכר, נכון? אז למה הוא אומר הטבע המסודרת? מה, הוא לא יודע עברית? יש כמה מקומות שהרב אומר טבע מלשון נקבה. זה לא במקרה. כי הטבע, לפי הרב קוק, זאת ישות נקבית. כלומר, נכון שהמילה טבע היא זכר, אבל המהות של הטבע זה נקבה. כי זה מה שמקבל את השפע האלוהי. זה המקום של החלות של השפע. זה, אם כן, זה הפסיבי, זה נקבי. אז אם כן, מי לא ידע, או מי לא ידע, שניצחון הטוב והחיים על הרע והמוות, הוא מאוחז בהקביעות של הטוב והחיים בתוכיות הטבע המסודרת, האיתנה. יש במערל ניגוד בין מה שהוא מכנה הסדר לבין מה שהוא מכנה הטבע. בספר ניצח ישראל יש הרבה דברים כאלה. למשל, בית המקדש צריך להיות קיים או לא? אומר המערל, לפי הסדר חייב להיות בית המקדש. לפי הטבע לא יכול להיות בית המקדש. כי הטבע מתנגד לחריג, והמקדש הוא חריגה בעולם הטבע. לכן, יש תמיד איזה מין דואליות כזאת, דו-קוטביות, בין מה שמתחייב מכוח הסדר, לבין מה שמתחייב מכוח הטבע. זה במהר"ן. פה, מה? הוא? כי זה מקום נבדל. נבדל מהטבע, בהגדרה. מקום שבו שורה שכינה. כן, גם העירוניות, נכון, אבל קל וחומר, הנבדלות, כן, הטרנסנדנטיות. אבל זה ספר נצח ישראל, חשבתי שלמדת אותו. בסדר. אני מאמין לך. עכשיו, אז זה מה שאומר כאן הרב, הרב פה מאחד את המושגים, כן, שניצחון הטוב והחיים על הרע והמוות הוא מאוחז בעקביות של הטוב והחיים בתוכיות הטבע המסודרת, האיתנה. כלומר, יש גם ממד של אחדות בין הטבע והסדר, שהמהר"ל לא דיבר עליו. בסדר? ובתוך המושג של הטבע, מבינים אנו כבר מהי העבודה האלוהית, ומהי חובתה של תורה בקיומה ותלמודה, עד כמה העולם צריך מזון ופרנסה רוחנית, כדי להתקיים באופיו, כדי שהאידיאליות תעמוד בו בראש. בעצם כמו שבגוף יש גוף ומזון של הגוף, כך בנפש יש הנפש עצמה, שהיא גוף הרוחניות, אפשר לומר, והמזון של אותה נפש, וזה נמצא בתחום העולם הרוחני, תורה ומצוות. מובן? כן. לא, ממש לא. כי אצל המערל, הסדר והטבע מנוגדים זה לזה. אפשר גם את זה לומר, אם רוצים. זה עניין של מינוח. כן? אז בעצם מה שאומר כאן הרב, אנחנו שואפים למצב של התגלות המושגים הרוחניים כחלק מטבע, במובן היותר כולל של המילה. לא הטבע במובן המצומצם, אלא הטבע במובן הכולל. זה אולי קשור למאבק שיש בין החשק לבין הרצון. החשק רוצה דבר אחד, הרצון רוצה משהו אחר. למשל, אני מריח מאכל אהוב עליי מאוד, שעולה מן המטבח הסמוך. יש לי חשק. אבל זה עכשיו יום הכיפורים. ואני עכשיו באמצע תפילת נעילה. אז האם יש לי רצון לאכול את זה? לא, אבל יש לי חשק. כלומר, החשק לגיטימי, והרצון מתנגד. האם זה ניגוד מוחלט? לא. גם הרצון הוא חלק ממערכה כוללת, שבתוכה החשק גם ממלא תפקיד. אפשר לקרוא לזה הטבע הכולל. בסדר? מה לא הבנת? הפוך אחד מהשני. החשק הוא אומר דבר אחד, הרצון משהו אחר. פעם נתתי שיעור על זה במכון מאיר לפני הרבה שנים, לפני 20 שנה. דיברתי על ההבדל בין החשק לרצון. למחרת הגיע אליי תלמיד, אמר לי, מאז השיעור הזה הפסקתי לעשן. אמרתי לו, למה? הוא אומר, כי זה חשק, והרצון גובר. הפסיק לעשן. בסדר? הגיוני. מה אתה אומר? זה, שיהיו דבר אחד לא נראה לי, זה כמו אורגניזם. כן? האם צריך שהלב והכבד והריאות יהיו דבר אחד? לא. אבל הם פועלים בהרמוניה אורגנית. כן. החשק הוא לא לא טוב, החשק הוא מצוין. בלי חשק, אין חשק. זה גם נכון, נכון. החשק יכול לטבוע דברים שהם לא טובים לגוף. סיגריה. או שכן או שלא. אני לא יודע. זה שאלה רפואית כבר. כן? כן. אפשר להשתמש בחשק לטובה. למשל, יכול להיות שבמערך המאזן הבריאותי של אדם, אז זה טוב שהוא יעשן סיגריה אחת פעם בחמש שנים. כן? מה אתה אומר? לא שומע. מה לא הבנת? אמרתי שהחשק והרצון הם לא חייבים להיות זהים, כמו שנאור הציע, אבל הם יכולים להיות חלקים של מאזן החיים של האדם. אני בנוי גם מחשקים וגם מרצונות. אז כל זה חלק ממערכה כוללת שאפשר לקרוא לה טבע כולל, טבע החיים הרוחני. בסדר? נכון. מה? לא הבנתי כלום. פאזל. פאזל. טוב. הפסקה הבאה מתחילה במילה אנחנו. תשימו לב שכאן הגופן משתנה. כן? במקום גופן פרנקריל, שהוא הרגיל כאן, יש פה גופן מרים, נכון? המילה אנחנו כתובה בגופן אחר. למה זה? יש איזו סיבה בעריכה של אורות הקודש. בספר אורות הקודש, הרי זה לקוח ממקומות שונים בכתב היד של הרב קוק. אז לפעמים באותו פרק יש לנו שתי פסקאות שלקוחות ממקומות שונים. אז כדי שנדע שזה לקוח ממקום אחר, הרב הנזיר שינה את הגופן. בסדר? זה כלל בספר אורות הקודש. נדמה לי שפעם דיברנו על זה. עכשיו, למה זה חשוב לדעת? כי לפעמים רואים או שהרב חוזר על עצמו, ואתה שואל את עצמו למה הוא חוזר על עצמו, או שהוא אומר דברים קצת אחרת, או אפילו נוגדים למה שהוא אמר מקודם. אז אם אתה מבין שמדובר במובאה ממקום אחר, זה מתחיל להיות מובן יותר. בסדר? אז למה הרב הנזיר שם אותם באותו פרק? כי הם שייכים לנושא של הטבעיות והחירות. אנחנו ניקח מן הטבע את העוז שלו. לא שלו, אלא שלה. לא הבנתי, הטבע זה זכר או נקבה? זה יפה, אבל כיוון שזה פסקה חדשה, לכן הייתי צריך לשאול את זה מחדש. אנחנו ניקח מן הטבע את העוז שלה, את איתניותה, את הסדר המדויק שלה, את התמדתה ושקידתה, את מתינותה, ואת העמדה הבטוחה המתגלה בחזיונותיה לגבי עצמה. כן, הטבע לא שואל אותך שאלות, הוא חזק. כן? אדם נופל. מה גורם לו ליפול? הגרביטציה. אבל אני צדיק, היית צריך לך... לא, הטבע לא אכפת לו, היית צדיק, לא צדיק. אתה שוקל כך וכך, הורידו לך את הכיסא, אתה נופל. זה איתניות של הטבע. בסדר? יש, אבל הרב רובז גם לעוד משהו, לא רק בתחום הפיזי, אלא גם בתחום הביולוגי. יש בטבע יכולת של הישרדות. כן? כלומר, למרות כל האסונות הטבעיים, אבל יש הישרדות. ויתכן גם לפי תורת האבולוציה, כן, הרב כאן אולי גם רומז לזה, שלמרות כל הקשיים האדירים שיש נגד החיים, אנחנו רואים שהחיים הולכים ועולים, מן הפשוט אל המורכב. איקא דאמרי, שאם האנושות חס וחלילה תושמד על ידי מלחמת אטום, אבל יש בעל חיים שישאר, הג'וק. הג'וקים, הם יישארו יותר מכולם, כן? הם הבעל חיים הכי חזק שיש. אבל זה מה שאומר, יש איתניות בטבע, שגם מרפא את השברים של הטבע. כמובן, האדם מסוגל להרוס את זה. אומרים שבעל החיים המזיק ביותר בטבע זה האדם. כן? יש לנו הצלחות לא רעות בזה. יחד עם זה, יש גם מה שנקרא מאזן אקולוגי. כן? יש איתניות בטבע. מה? כן, גם הכוחות ההרסניים שבטבע הם חלק מן המאזן. כן? זה... יש היום מה שנקרא הדברה טבעית. במקום להשתמש בחומרי הדברה, אתה לוקח בעלי חיים שאוכלים את הבעלי חיים. כן? זה גם... אז אנחנו ניקח מן הטבע את העוז שלה, את התניותה, את הסדר המדויק שלה, את התמדתה ושקידתה, את מתינותה, ואת העמדה הבטוחה המתגלה בחזיונותיה לגבי עצמה. אבל נשתחרר, כלומר, לא את הכל נקבל. נשתחרר מעברונה, מפראותה. כן, יש הנאצים, ימח שמם וזכרם, תפו עליהם. הם אמרו שמכיוון שדרווין הסביר שיש בעולם מלחמת הישרדות בין המינים, ומי שחזק הוא השורד, אז צריך להשתמש בעיקרון הזה גם בתוך מין האדם, שהגזעים החזקים ישמידו את הגזעים החלשים, כי צריך לשפר את הגזע האנושי. אבל הם שכחו דבר אחד, שאנחנו לא חיות, רק בני אדם. ולכן אי אפשר ללמוד מן החיות על האדם. יש לנו גם בחירה חופשית, זהו יום הבוחר. לא תבואי שישי שבת. אז לכן, אומר הרב, אבל נשתחרר מעברונה, מפראותה, מחיכותה העבדותית, כן, בטבע יש שיעבודים, התמכרויות, משלילת כוונתה וחסרון אידיאליותה. אז בעצם אנחנו לוקחים חלק, דוחים חלק. והננו אז הולכים קוממיות. מה זה קוממיות? שתי קומות. הקומה הטבעית והקומה החירותית. צועדים על במותי ארץ, נוחלים נחלה בלי מצרים, לובשים עוז והדר ושוחקים ליום אחרון. יום אחרון זה יום המוות. אנחנו מתעלים מעל תנועת המוות שבטבע. מה? אלמוד, כן. פרק קוף. בנימין, מה קורה? פרק קוף, התום הפנימי. התום הפנימי כאן, לא מדובר על תמימות במובן של נאיביות, אלא מה? של? תום. תום מלשון תמים, שלם. כן? ויעקב איש תם יושב אוהלים, תם הכוונה שלם. ויש, וכשאומרים התום הפנימי, זה קשור למה שראינו מקודם, השאיפה של הפסקת הניגודים בתוך הנפש. אנחנו חיים במלחמות. השאלה היא, האם זה גזרה נצחית, או שמה אפשר להשתחרר מזה, לחיות בהרמוניה פנימית. ההרמוניה הפנימית לא נמצאת על פני השטח הגלוי. בשטח הגלוי יש מלחמות. אבל ההרמוניה הפנימית נמצאת במעמקי הנשמה של האדם. אז אפשר לשאוב משם, מתוך המעיינות הפנימיים של התום, אפשר להגיע לתום מודע. על זה אומר הרב. התום הפנימי הוא הרבה למעלה מהמוסר. שימו לב. מה זה המוסר? לא ש... מה שלמעלה מהמוסר, זה לא מה שמתחת למוסר. כן? כשהנאצים ימח שמם וזכרם תפו עליהם, אמרו שצריך להשתחרר מהמוסר, הם התכוונו שצריך לחזור למטה מהמוסר. אל התחרות והשנאה והקנאה שיש בטבע. הרב אומר, לא, למעלה מהמוסר. מוסר זה מה שמייסר. יש ביקורת מוסרית נגד המוסר. זה הביקורת של הפילוסוף פרידריך ניטשה. ניטשה, הגרמני, אמר שהמוסר החליש את האדם. ולכן הוא היה בעד מה שנקרא האדם העליון, אוברמנש, והשתמשו אחר כך, הבאים אחריו, בדבריו, שלא לפי כוונתו. הרב כאן מדבר גם, מקבל במידה מסוימת את הביקורת הניטשיאנית על המוסר, ולכן אומר, באמת, המוסר זה חלק מהעניין, אבל יש למעלה מזה. כן? אני לא צריך כבר שיגידו לי מה לעשות, שייסרו אותי. כן? מוסר משון ייסורים, מה אתה אומר? כן, מוסר גם משון מוסרות. מוסרות זה מה שכובל את האדם, כמו שרשראות. התום הפנימי הוא הרבה למעלה מהמוסר, כל המוסר כולו נובע הוא מנחליו המשתפכים מכל עבריו וממלאים את כל אופקי הרעיונות והמעשים ישרנות אופית. התום הוא המבוע העליון המתעלה מכל הגה חברותי, מכל רעיון של צורך חוצי ושל צורך עצמי. הוא האושר העליון שכל חפצים לא ישבו בו, שכל תענוגים רוחניים לא יערוכוהו. כן. נכון. וישב יעקב. ביקש יעקב לשבת. לשבת, לא לזוז יותר. אמר הקדוש ברוך הוא, לא דיים לצדיקים, מה שמתוקן להם לעולם הבא, שהם רוצים לשבת בשלווה בעולם הזה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. מה זה בלומה? שהישיבה זה התוכן של השאיפה המשיחית. מה? לא שומע. זה אומר שהישיבה זה התוכן של השאיפה המשיחית. השאיפה של וישב יעקב. אבל זה לא הזמן. אז לכן קפץ רוגזו של יוסף. מה אתה יושב בשלווה? זה עוד לא הזמן. יש עוד הרבה דברים לעשות. אבל בסוף כן, וישב. וישב ישראל בטח בדד עין יעקב אל ארץ דגן ותירוש, אף שמיו יערפותל. יש מצב כזה. אבל זה נמצא במעמקי הנפש. יש אצל בעל הסולם ביטוי מאוד יפה. הוא אומר, הצדיקים מתהלכים במנוחה בעולם הזה. זה ביטוי סותר. מתהלכים במנוחה. כן, הם מתהלכים כי יש מה לעשות, אבל כבר בפנים הם הגיעו למנוחה. בסדר? אז זה מה שאומר גם פה, האטום, המבוע העליון, זה דבר שאין לו ערך, הוא למעלה מכל ערך, כן? לא יערכו. והאטום הזה, נחלת יעקב הוא. נחלה בלי מצרים, נחלת איש תם, יושב אוהלים, המביאה ברכת השלום בעולם. מעניין, בדרך כלל השלום זה התפקיד לא של יעקב. מי מביא שלום לעולם? עשיו, כן? עשיו בגמטריה שלום, והוא מומחה לזה. הוא יודע לכפות את השלום בעולם. כן? זו המעצמה הגדולה שמחליטה אם יהיה שלום או תהיה מלחמה. פקס רומנה, כן? השלום הרומאי. אז תמיד יש בעולם מי שהשלטון בידו, והוא קובע את השלום. זה השלום הכפוי. כופה על המדינות. אין, אפשר לראות דוגמאות אקטואליות לזה. אבל יש השלום הפנימי, שהוא המוטיבציה הפנימית של השלום, וזה נחלת יעקב. מעניין מאוד, במשך מאות שנים האחרונות היו מלחמות קשות בעולם, שתי מלחמות עולם, מלחמות נפוליאון, מלחמות גרמניה צרפת, הרבה מאוד מלחמות. ובעקבות מלחמת העולם הראשונה, ועוד יותר מלחמת העולם השנייה, התחזק בעולם דבר שלא היה מקודם, זה שאיפת השלום. קמו ארגונים שרוצים להביא שלום עולמי. בהתחלה חבר הלאומים, אחר כך האום. עכשיו מעניין, את האום תכננו בסיום מלחמת העולם השנייה. כלומר, המעצמות נפגשו תוך כדי המלחמה ואמרו, בוא נכין את העולם שאחרי המלחמה. וכשייסדו את ארגון האומות המאוחדות, אז כתבו גם מגילת זכויות האדם של האומות המאוחדות. ומי כתב? יהודי, רנה קסן. כן, רנה קסן, הוא משפחת קצין במקור. הוא נתבקש להיות המחבר של האמנה הזאת. אמנת האומות המאוחדות וגם זכויות האדם וכו' וכו'. כלומר, מרגישים שהגרעין הערכי של השלום לא נמצא אצל אדום, נמצא בישראל. אני לא יודע אם זה בדיוק ככה שהם ניסחו לעצמם את זה, אבל עובדה. עובדה, פנו ליהודי לעשות את זה. כן, כן, מה? השלום החיצוני הוא שלום של כפייה. יש מעצמה שמחליטה שעכשיו כדאי שיהיה שלום, אז יש שלום. ברגע שהם יחליטו שכדאי מלחמה, תהיה מלחמה. זה לא מהות. כן? למשל, אנחנו אומרים, שמו של הקדוש ברוך הוא שלום. כלומר, אם אני עושה שלום בגלל שזה כדאי, אז אני אפסיק לעשות איתך שלום ברגע שזה לא יהיה כדאי. אבל אם אני עושה שלום בגלל שזה שמו של הקדוש ברוך הוא, אני אעשה איתך שלום גם כשזה לא כדאי. בסדר? זה הרב קוק מסביר בעולת ראייה, במאמר שלו על הנותן שלום לחברו קודם שהתפלל. לפני 18, שם יש מאמר של הרב קוק, שלקוח מעניה, על הנותן שלום לחברו קודם שהתפלל. שזה לא בסדר, כן? שם, אז הרב מדבר על זה. והתום הזה, אני שוב חוזר פה לפסקה, בנימין, היו, בנימין, היו, בנימין. אתה איתנו? כן, תתעורר. דלה. והתום הזה, אני לא אניח לך, מה אתה חושב? טוב. והתום הזה, נחלת יעקב הוא, נחלה בלי מצרים, נחלת אשתם יושב אוהלים. המביאה, ברכת השלום בעולם. והשלום איננו כי אם כלי המחזיק את ברכתו העליונה, שמור תם וראה ישר, כי אחרית לאיש שלום. מה זה אחרית? יש תקווה, יש לאן להגיע. כן? יש בגמרא, במסכת סנהדרין, ששאלו הרומאים את רבי יהושע. שאלו רומיים את רבי יהושע, מניין שהקדוש ברוך הוא מחיה מתים ויודע מה שעתיד להיות. שאלו שתי שאלות. והוביל להם ראייה מפסוק, שהקדוש ברוך הוא מחיה מתים, וגם שהוא יודע מה שעתיד להיות. והראייה שהוא מחיה מתים הם לא קיבלו, שיודע מה שעתיד להיות הם קיבלו. מה זה בא לומר? זה בא לומר שהרעיון שיש סיום אופטימי לעולם, שיש ניצחון על המוות, זה גדול מדי בשביל הרומאים. אבל זה שיש כיוון להיסטוריה, אחריות על ההיסטוריה, זה הם מוכנים לקחת. בסדר? לא הבנתי, מה? כן, כן. הוא שהוא באיזשהו מקום, מה? זה נכון, אבל מה זה קשור לענייננו? לא הבנתי איך זה קשור לפה. לא, זה רעיון יפה, אבל... טוב. תגיד לו שאני לא פה. כן, מה? שלמות זה שלום. מה זה שלום? שאין ניגודים. אני חי בתוכי בהרמוניה. זה השלום, זה השלמות. לכן זה גם מאותו שורש, אם שמת לב. שין למד מם. כמה אופני דבקות. יש למשל דבקות דרך היצר הטוב מול היצר הרע. יש גם דבקות של, כן, של ניגוד. כן. כן, בבקשה. הוא לא מדבר על זה. זה לא הנושא שלו. הוא רק מדבר על אמת. באופן אמיתי זה ככה. אנחנו מגיעים לזה. יש בשביל זה ספר מסיעת ישרים, יש 8 פרקים להרמב״ם, 15 ספרי מוסר, תגיע לזה. בסדר? לא. פסקה הבאה. התום והיושר. מה, הוא כבר דיבר על זה? אז למה הוא חוזר על זה? כי זה פסקה שלקוחה ממקום אחר בכתב היד של הרב. כן? כלומר, תשימו לב שפה יש שינוי בגופן, נכון? התום והיושר, פתאום זה גופן מרים, ולא פרנקריל, זה בא לציין שזה לקוח ממקום אחר בכתב ידו של הרב קוק, וזה צורף לפרק הזה, כי זה מדבר על אותו הנושא. חשוב לדעת, כי לפעמים רואים שאו שהרב חוזר על עצמו, או שהוא אומר דברים מנוגדים למה שאמר מקודם, אז צריך לדעת שזה בא בעצם ממקום אחר בכתבי הרב. אני חושב שדיברנו על זה בה. התום והיושר הם יסוד האושר. כן, אני מאושר כשאין ניגודים. אז יש תום, זה השלמות הפנימית. היושר, זה הבנה שלא נוטה, לא ימינה ולא שמאלה. הענווה, באמצע. כן, יש בהקדמת נתיבות עולם של המהר"ל מפראג, הוא מדבר שם על ההבדל בין דרך לנתיב. דרך ונתיב. מה? המהר"ל, כן, בנתיבות עולם. מסביר שהקצה, הקצוות, זה המוות. הנה, למשל, אני פה על השולחן, ממשיך, הוא נגמר, אז זה המוות. יוצא שהחיים הם בהגדרה באמצע. החיים הם משהו בלי גבול. אז האמצע, הוא קורא לזה יושר, המהר"ל, כן? גם במידות של הנפש, הרמב״ם מסביר בשמונה פרקים שהמידה האמצעית היא המידה המועדפת. נכון? אז מה שאומר כאן, התום והיושר הם יסוד האושר, הענווה המדויקת היא נסמכת תמיד עליהם. כן? אה? לא הבנתי. לא, זה, אצלך זה קצת מחוק. כן. אצלי זה, עדיין רואים את התו. בסדר? טוב. הענווה המדויקת, היא נסמכת תמיד עליהם, ובהצמדם יחד הם עושים את החיים למושג של רכוש רוחני אמיץ וגדול כוח. טוב, צריך להבין, פה זה קצת קודים, כן? מה רוצה הרב? הענווה, זה מקור העוצמה של האדם. בציור ההמוני, העממי, כשאומרים ענווה, זה הכנעה של האדם. אבל אצל הרב קוק, וגם זאת האמת, הענווה זה המודעות של האדם לערכו. כיוון שערכו של האדם איננו ממנו אלא מצד מה שהבורא נותן בו, הענב יש לו עוצמה גדולה. זה ההפך של הבטלנות. יש ענווה שמביאה לבטלנות. אני ענב, מי אני שיעשה? אדרבה, אם אני ענב, אז אתה צריך לעשות. כי אתה לא פונקציה פה, אלא המטרה היא הפונקציה. אז תתגייס למטרה, כי אתה ענב. כן, הענבה היא הופכת להיות הכלי שמתקבל בו התום והיושר. מובן? אז הענבה המדויקת, לא הענבה בכאילו, שקצת ויתור על עוצמת החיים. היא נסמכת תמיד עליהם, אל התום והיושר. ובהצמדם יחד, אז טוב, ישר וענב, הם עושים את החיים למושג של רכוש רוחני, כלומר דבר שאני קונה אותו, והקניין הזה הוא קניין חזק, כיוון שהתאמצתי כדי לקנות אותו. אמיץ הוא גדול כוח. כן. לא, תום ויושר וענווה. תום ויושר מצד אחד, נצמדת, אלא הענווה נצמדת עליהם, ואז ביחד מתגלה העוצמה של האדם. זאת אומרת, שאיפת העוצמה שאנחנו מוצאים אצל הרשעים למשל, היא במקורה, היא שאיפה אל הענווה, רק שהיא לא מצאה את מקומה. מובן? נכון, אבל הכלי נצמד. שאני יכול לעבור. בסדר. זאת אומרת שאחרי ראש השנה אני יכול להגיע לפה. טוב, חבל. חשבתי לנוח. בסדר, שנה טובה, תודה רבה. כן. טוב. בסדר, אוקיי. בסדר, לא, לא, האמת היא, אני צוחק. כי אני צוחק. כן. כן. מה? כן, הענבה, כן, אבל כשכלי נצמד, הוא הופך להיות דבר אחד עם התוכן. כן? לפעמים יש לך כלי ותוכן, זה נשאר שניים, אבל זה בסוף מתאחד. הענבה האמיתית היא דעת, כן. טוב, עד עכשיו ראינו, תסתכלו בעמוד קופיות ג' מאחורה, העצמיות והמלחמה הפנימית. כן? כל הפרקים שקראנו עכשיו, הם פרקים העוסקים בעצמיות והמלחמה הפנימית. מכאן אנחנו, אבל זה מתרחש בתוך נפש האדם. עכשיו אנחנו עוברים אל האדם לא כיחידה. עד עכשיו ראינו את האדם כיחידה. איך אני חווה את עצמי ביחס לאלוהות, ביחס לעולם וכו'. פה אפשר לראות את הדברים באופן אחר לגמרי, זה יסוד הכללות. מה זה יסוד הכללות? אני קורא כאן בעמוד קוף ממה. בעמוד קוף ממה אתם רואים יש פה שתי מילים, יסוד הכללות. מה זה יסוד הכללות? שאני כבר לא רואה את עצמי בתור פרט, אלא אדרבה, בתור הופעה של הכלל. זה ההבדל בין האדם התנכי לבין האדם הפוסט-נבואי. האדם הפוסט-נבואי זה אדם של ימינו. האדם של ימינו רואה את עצמו כאינדיבידואל. אני אינדיבידואל, גם אתה אינדיבידואל, גם אתה אינדיבידואל. אני קודם כל מכיר את עצמי כאני, אבל יחד עם זה יש בינינו קשר. אבל הקשר הוא שלב שני של התודעה. שלב ראשון, אני יודע שאני אני. חוץ מזה, יש לי קשר אליך ואליך וכו'. בתפיסה התנכית, זה בדיוק ההפך. האדם רואה את עצמו קודם כל כהופעה של הכלל. באופן משני הוא רואה את עצמו כפרט. עד כדי כך, שכאשר התורה רוצה לאיים על החוטא, היא אומרת לו, אם אתה תעשה את המעשה הנורא הזה, אתה תהפוך לאינדיבידואל. ונחרטה הנפש ההיא מהמר, הכרת. כן, בימינו, אם אתה אומר למישהו, אתה תהפוך לאינדיבידואל, הוא אומר, וואי, זה פרס. איזה יופי, מימוש עצמי וכו', סוף סוף אני אני. אבל בתפיסה התנכית זה הדבר האיום ביותר שיש, להיות אחד מנותק. בעצם, מה האמת? האמת היא שאני גם כלל וגם פרט. כלל שהוא צריך לפרט, פרט שהוא צריך לכלל. במשטרים המדיניים למשל, יש משטר מדיני אינדיבידואליסטי. זה החברה הליברלית דמוקרטית של ימינו, שרואה את חזות הכל ברווחתו וטובתו של הפרט. זה הצד האחד. על חשבון הערך הכללי. לעומת זה, במשטרים הקולקטיביסטיים, למשל, המשטר הסובייטי, או להבדיל הפשיסטי, אז אנחנו רואים העדפת הכלל על פני הפרט. הפרט בעצם הוא רק חלק קטן מן המכונה, והוא יכול להירמס תחת הערך של המפעל הכללי. מה אומרת התורה? אומרת, הכלל שהוא צריך לפרט, הוא פרט שהוא צריך לכלל. כלומר, אם הכלל רמס את הפרט, סימן שהוא לא היה כלל אמיתי, ואם הפרט השכיח את הכלל, סימן שהוא לא פרט אמיתי. זה בפרשת במדבר, התורה אומרת שסופרים את בני ישראל, סופרים אותם במספר שמות. תחליט, או מספר או שמות. מספר זה כללי. כמה אנשים יש כאן? 2,400,000, אז מה זה משנה מי שם? כן? אחד יכול למות, השני לחיות, במקומו. אבל אם אני אומר, יוסי ודודו ואלברט, אז כל אחד זה שם, זה מישהו שאי אפשר להחליף אותו. אומרת התורה, כשאתה סופר את בני ישראל, במספר שמות. אז פה עד עכשיו למדנו את השמות. כן, בקשת האני העצמי, אדם שוכח את שמו. עכשיו אנחנו לומדים את היסוד הכללי. אנחנו עוברים בזאת לעמוד קוף ממוו. עמוד קוף ממוו זה למעלה מכל השגה. לכן אין כאן מילים. לא כתוב שום דבר. בסדר? נכון, לא כתוב כלום. זה סימן שאנחנו מדברים על דברים גבוהים מאוד. כן. אמרתי לפי האמת, לא אמרתי התנכית. יכול להיות שבתנך הייתה טעות בזה. גם כן. האידיאל יש גם זה וגם זה. נכון? אבל בימינו, עם ההתעוררות הציונית, חוזרת הכלליות למקומה. כן? הרי בזמן הגלות, מה זה כלל ישראל? זה איזה פיקציה כזאת, זה מין רעיון כללי. בעצם הרב של הקהילה וראשי הקהל, הם דואגים לקהילה. לפעמים לכל יהודי המחוז, ולפעמים כל יהודי המדינה. הרעיון של סולידריות כלל יהודית, קצת רחוק. במאה ה-19 זה התחיל. היה ארגון, הוא עדיין קיים, כל ישראל חברים. או אליאנס, קיאח. זה הוקם על ידי יהודים מצרפת, שהחליטו שצריכה להיות סולידריות בין היהודים השונים בעולם. ולכן הם דאגו, כשהיה למשל עלילת דמשק, להתערב. וגם פילנטרופיה כלל יהודית התחילה אז. זה לא היה ציוני במובהק, זה גם לא היה נגד הציונות, זה היה עם סימפתיה. הם הקימו את, למשל, את מקווה ישראל, בחולון. ומכאן אחר כך התחילה גם ההתעוררות הלאומית, חובבי ציון, אחר כך התנועה הציונית וכדומה. אז כך שיסוד הכללות התחיל להופיע בתודעה הציבורית. הרב כאן מסביר לנו את יסוד הכללות במובן עוד יותר רחב מזה, בואו נראה על מה מדובר. היסוד הכללי, פרק קוף א'. האדם צריך להיחלץ תמיד ממסגרותיו הפרטיות. המילה מסגרת פה במובן החזק של המילה, משון הסגר. אדם סגור, מסגרותיו הפרטיות, הממלאות את כל מהותו. עד שכל רעיונותיו סובבים תמיד רק על דבר גורלו הפרטי, שזה מוריד את האדם לעומק הקטנות. מה יהיה איתי? איתי? מי אני בכלל? אני רק קצף על פני האוקיינוס של ההיסטוריה. לא הייתי פה לפני כמה אלפי שנים, אני לא אהיה פה עוד כמה אלפי שנים. אז לכן המחשבה על עצמי, רק בתור עצמי, היא מקטינה את הציור האמיתי של האדם. ואין קץ לייסורים גשמיים ורוחניים המסובבים מזה. נרקיסיזם, פופיקיזם, וכל הדומה לזה. אבל צריך שתהיה מחשבתו ורצונו, ויסוד רעיונותיו נתונים להכללות, לכללות הכל, לכללות העולם, לאדם, לכללות ישראל, לכל היקום. זה ראינו בקרח ב' בעמוד תבמן ד', שיר מרובע, שיש אדם ששר את שירת נפשו, שירת האומה, שירת האדם, שירת העולם, שירת הכל. כן, זורים את זה, כן? אז זה האדם האמיתי. ומזה תתבסס אצלו גם הפרטיות שלו בצורה הראויה. יש דבר מעניין בהבדל בין המושג של הישארות הנפש במזרח וביהדות. במיסטיקות המזרחיות מסבירים שרוחו של האדם שמופיע במהלך החיים בתור האני שלו, כאשר האדם עוזב את העולם, זה כמו שהגוף חוזר אל היסודות, כך הנפש חוזרת אל כללות המאגר הרוחני של העולם. ואז יוצא בעצם שהמוות הוא מוות כפול, מוות של הגוף ומוות של הרוח. במזרח רגילים להסביר שכשם שהגוף חוזר אל היסודות, כך הנפש חוזרת אל מאגר הרוח של העולם. בעצם האדם מתמסמס בתוך הרוחניות הכללית. אין המשך לאני. אתה איתי? שאלתי אותך שאלה. לא, מקשיב, לא אכפת לי. אני, זה אני ידעתי. נעשה את זה, אם הבנת. לא, אז אני מנסה עוד פעם. כן, אבל אני רוצה שתבין, לא רק שתנסה, אני רוצה שתבין בסוף. כן, אז אני חוזר את זה. אנחנו מורכבים מגוף ונפש, נכון? מה קורה לגוף אחרי המוות? מתפרק, נכון? חוזר ליסודות. אתה איתי? בסדר. מה קורה לנפש? חוזר למה? אז אומרים, המזרחיים אומרים כך, שכשם שהגוף מתפרק ואין לו יותר המשך, כך בעצם הרוח של האדם חוזרת, היא לא נעלמת, אבל היא בעצם חוזרת למאגר של הרוחניות העולמית. יש אילו מאגר כזה, נשמת הכלל, והאדם מתבטל בתוך זה. יוצא, אם אנחנו... הבנת מה שהם אומרים? כן. זאת אומרת שבעצם יש מוות כפול, יש מוות לגוף, יש מוות לרוח. בסדר? ולפי היהדות, זה לא כך, לפי היהדות, האני לא נעלם. האני, למרות שאני נכלל ברוחניות הכללית, אני בכל זאת נשאר. קוראים לזה בספר הזוהר חלוקה דרבנן. מה זה חלוקה? שאני חלוק, לחלק. כן? כלומר, אני מחובר אל הכללות, אבל עדיין יש לי הישארות הנפש. ניתן לומר שההבדל הוא בין המזרח לבינינו, הם מדברים לא על הישארות הנפש, אלא על הישארות הרוח. ואנחנו מדברים על הישארות האני הפרטי, הישארות הנפש. אומר כאן הרב קוק, למה זה קשור למה שאנחנו קוראים כאן? הרב מסביר, ברגע שאדם מתחבר אל היסוד הכללי, אז פרטיותו מקבלת ערך. על ידי החיבור שלו אל הכלל. כן? יש בתפילת יום הכיפורים, אנחנו אומרים דבר מאוד מעניין. עד שלא נוצרתי, איני כדאי. נכון? עד שלא נוצרתי, איני כדאי. שואל הרב קוק, כמה זמן עבר עד שלא נוצרתי? מאז המפץ הגדול ועד עכשיו. איזה 15 נקודה משהו מיליארד שנים. בכל ה-15 מיליארד שנים האלה לא נוצרתי. למה לא נוצרתי? רק רגע, רגע, רגע. נוצרתי לפני כך וכך שנים. כן? כתוב בתעודת זהות שלי. כן? עכשיו. רגע, מזרח, אני עוד לא במזרח, אני ביהדות בשלב הזה. בסדר? אז עכשיו, אומר הרב קוק, במשך אותם מיליארדי שנים לא נוצרתי. למה לא נוצרתי? כי לא היו צריכים אותי. כי אם היו צריכים אותי, הייתי נוצר. אבל עכשיו שנוצרתי, זה סימן שצריכים אותי. שיש משהו שרק, איזשהו תפקיד שרק אני יכול למלא בעולם. זאת אומרת שהביטוי הזה הוא לא ביטוי של ביטול היש, אלא להפך, העצמת היש. אתם רואים, עד שלא נוצרתי, הנה כדאי. עכשיו נוצרתי, וואו, צריכים אותי. בסדר? דווקא מתוך המבט הכללי, אני מגלה את הערך של עצמי. על ידי מה שאני עושה במהלך החיים. מה שאני עושה במהלך החיים נותן לי את זכות הקיום. אני קונה את זכות קיומי. מה? תורה, מצוות, מעשים טובים. כן. וכל מה שהתפיסה הכללית היא יותר חזקה אצלו, ככה תגדל שמחתו. כן, אפשר לחשוב שעל ידי זה אדם נמחק. כן, יש כאלה שטוענים על תורת הרב קוק שהיא מוחקת את הפרט. לא, להפך. אני מתחבר אל הכלל, ואז מתוך כך אני קונה את פרטיותי. ככה תגדל שמחתו, וככה יזכה יותר להארת האור האלוהי. כי שם מלא חל על עולם מלא. כן. של? שאני מה בתוך עצמי? כי הרב מדבר על כלל. אז אנשים רגילים לחשוב על כלל לעומת פרט. לא שמו לב מה הרב קוק אומר. בסדר? יש הרבה אנשים שטועים בהבנת הרב קוק, זה לא חדש. זה קרה גם בחייו של הרב קוק. אני רוצה לספר לכם סיפור. כשהקימו את הרבנות הראשית לארץ ישראל, הרב קוק הקים אותה, כן? אז היה שם, יש פרוטוקולים של השיחות שהיו אז. אז יש, כשהרב דיבר עם הגוף הבוחר, שהיה מורכב גם מדתיים, גם בחילונים, נציגי היישוב, אז הוא אמר, אצלנו הכל קודש. וואה, זה גרר תגובה חריפה. מה, הוא רוצה להשליט את הדת על כל החיים? אז למחרת, הרב קוק נתן שיעור נוסף, לפני הגוף הבוחר, הוא הסביר את זה, הקודש הוא הכלל העולה מכל תנועת החיים כולם. נרגעו. לא בטוח שהם הבינו אגב. אבל הבינו שהוא מסביר. בסדר? טוב. אז גם פה אפשר להבין שהרב קוק רוצה למחוק את הפרט. להפך. הוא אומר, כל מה שהתפיסה הכללית היא יותר חזקה אצלו, ככה תגדל שמחתו, וככה יזכה יותר להארת האור האלוהי, כי שם מלא חל על עולם מלא. זה ביטוי במדרש רבה. כן? שביום עשות השם אלוהים, ארץ ושמיים, י' כ' ו' כ' וגם אלוהים, זה שם מלא. על עולם מלא. כשהעולם מושלם, אז יש שם מלא. זאת אומרת, השם המלא, הדרישה למלאות, מתייחסת גם אל הפרט. יש ביטוי כזה, מלאה הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים. מה זה הים? הים זה, לפי המפרשים, זה הקרקעית. בקרקעית יש חורים, יש עליות וירידות, כל מיני. אבל המים, כשאם אני מסתכל על הים מלמעלה, אני רואה מים, אחידים. אבל זה נכנס בדיוק לכל פרט ופרט. כים, כמים לים מכסים. אז גם... אפשר לומר. בואו נמשיך. מה? זה מה שאני אמרתי. ולת, מה? אז אמרתי שם מלא, אני, לא, אמרתי מה זה שם מלא. השאיפה למלאות, הנקראת שם מלא, חלה על עולם מלא. ולת שכינתה שריה באתר חסיר. אין השכינה שורה במקום חסר, וכיוון זה באתר חסיר או פגים לשריה, כיוון שבמקום חסר או פגום אינה שורה, איך תשרה באתר שהכל נטול וחסר? ואין שם כי אם נקודה דלה, מתערה ואפסית, שהיא הפרטיות האנוכית לבדה. והתביעה הזאת להיות תמיד נתון ביסוד הכללי, בצרורה דלעלה דבר חיי קולה, הוא יסוד נשמת הצדיקים המתהלכים לפני האלוהים, ומתענגים על השם, והם צריכים להתחזק. לדעת את עצמות רצונם, ושלא לעוזבו, כלומר הרצון הזה להיכלל בצרורה דחיי, שלא זו משום מניעה שבעולם, רק תמיד יגדלוהו, יקדשו ויפארוהו, ויזכו לברכת השם מיסוד בקול של אברהם, מקול של יצחק, קול של יעקב. עד כאן, להיום. פם פללה, למ, פם פם.
ערוץ מאיר באינטרנט, היו גם אתם שותפים להפצת תורת ארץ ישראל המגיעה למעל 30 אלף בתים בעם ישראל מדי חודש. לתרומה התקשרו עכשיו 02-646-1328, 02-646-1328, וכל המזכה את הרבים, זכות הרבים תלויה בו.